נתחיל עכשיו ממעמקים. נחכה עוד דקה. טוב, ממעמקים, מה שאתם רואים זה נכתב בתש"ח בתמוז, והרקע למאמר הזה זה אלטלנה, זה מה שהיה שם שכולם יודעים, בן גוריון בביצועו של רבין הפעיל את התותח הקדוש, ואחר כך ירו שם ביהודים במים שקפצו שם הספינה, והמציאות הייתה מאוד נוראית. זאת אומרת, על סף של מלחמת אחים ממש, כבר התחילה מלחמת אחים, ובזכות זכותו הגדולה של בגין שעצרה את זה. וילך מר בחמת רוחי משמים בתוכם, ודמים בדמים נגעו. ואם במהלך איסורנו, אשר בדרך עלייתנו וחזרתנו אל מקומנו, בתהליך גאולתנו ופדות נפשנו, צריכים היינו גם לעבור את התחנה המופלאה הזאת, גם את סתר המדרגה הנוראה הזאת של התנגשות הריגת אח באח בארץ בעצמה ולמענה, הלא נדע ונכיר את ערך מירוקם של האיסורים הללו. כי סך הכל כל מה שהיה שם עם כל היום ונורא, אבל איך נגיד, בגדול זה ודאי היה לשם שמי, זאת אומרת מכל הצדדים. גם מי שהפעיל את התותח התמה הזה, אבל כוונתו הייתה למען הארץ ולמען תקומת הארץ ולמען הריבונות בארץ ולמען תחיית העם בארצו. כל אחד פעל על פי הבנתו למען תחיית העם בארצו, וזה בעצמו הוביל אותם למצב נוראי כזה של התנגשות הריגת אח באח בארץ בעצמה ולמענה. הלא נדע ונכיר את ערך מירוקם של איסורים הללו. אז כדרכות של הרב צבי יהודה, בכל מדרגה תחנה, אז מה שמבחינה חיצונית אז נראה כמציאות כל כך קשה וכל כך מהממת את הגישוב ומקשה את דרך ההתקדמות, אצל הרב צבי יהודה זה להפך. כל מדרגה היא, כל סיבוך, כל בעיה, כל התמודדות, זה בעצמו מסמן, זה ייסורים שעניינם המירוק, עניינם הבירור, עניינם העמידה למדרגה הפנימית, המהותית. עכשיו, מה צריך ללמוד, או מה צריך להיבנות מזוועה כזאת של מלחמת אחים? של התנגשות הריגת אח באח, בארץ, בעצמה ולמענה. אז זה עניינו, עכשיו הוא עומד לברר לנו, שנדע ונכיר למה אנחנו קוראים להתמרק מהתופעה הזאת. התרבות הזמנית בנויה על הכפירה ועל השנאה, שהם שוללי החיים העצמיים, ואפשר להתגבר על מחלה זו כי אם לגלות את תוצאות הטוב המונחים בבית גנזיה של האמונה והאהבה. התורה היא אהבה ומצווה אמונה, והן הן גם כן הצינורות שעל ידם שפע האמונה והאהבה שופע והולך תמיד. וכל התרבות הרוחנית והחומרית של ישראל בהתעוררות חייו הלאומיים צריך שתתרכז כולה סביב המרכז הכפול המאוחד הזה, שתיים שהם ארבע, התורה והמצווה, האמונה והאהבה. כן, זה דברים של הרב, כמו שאתם רואים, מאורות התחייה שם. התרבות הזמנית, זאת אומרת התרבות האקטואלית, התרבות המודרנית, תרבות הזמן שלנו, והוא קורא לזה התרבות הזמנית, גם במשמעות של, לא במשמעות שזה תרבות הזמן שלנו, אלא תרבות הזמנית, זה רק זמני פה. כי תכף, תעיף עיניך בו ועינינו. אבל מכל מקום, בשלב זה אנחנו בזמן זה, והיא בנויה על הכפירה ועל השנאה. שהם שוללי החיים העצמיים, אלה הם שני יסודותיה של התרבות האקטואלית. מבחינה נפשית, או ליתר דיוק, רוחנית, פנימית. רוחנית, נפשית, פנימית. הנקודה שמניעה את כל התרבות הזמנית זה כפירה ושנאה. ואי אפשר להתגבר על מחלה הזו, כי זה מחלה, זה מחלת נפש. שנאה זה מחלת נפש. וכפירה זה מחלת רוח. ואי אפשר להתגבר על חולי הנפש והרוח הזה, על מחלה זו, כי אם לגלות את תוצאות הטוב המונחים בבית גנזיה של האמונה והאהבה. אמונה ואהבה זה הבריאות וזו הרפואה. ובהמשך כותב שם הרב שהתורה היא אהבה והמצווה האמונה. והן הן גם כן הצינורות שעל אדם שפע אמונה ואהבה שופע והולך תמיד. האמונה והאהבה אלה מושגים עמוקים, גדולים, אדירים, חובקי זרועות עולם וציוויליזציות רוח ונפש האדם. ומכל מקום, פה, כמו גם בפסקה שם באורות, שהרציד המצטט אותה פה עכשיו, הוא לא מוצא לנכון להעביר את זה, לא פה במקום. מה זה אמונה? מה זה אהבה? רק הוא משאיר את זה לאינטואיציה הבסיסית של הקורא, שאמונה זה הפך של כפירה, ואהבה זה הפך של שנאה. ו... עוד קצת מוסיף, שזה כבר הרחק מעבר לאינטואיציה של הקורא, אבל בזאת הוא מרמז שהמושגים של, שמופיעים בנפשנו, באוריינטציות האינטואיטיביות לפרשנות המילים, במקרה הטוב, במקרה הזה, כנראה הוא מניח שזה אומנם זה כך, וקרה מקרה הטוב, אבל הם אינם אלא מבוא קטן אל עצם המושג שהוא דרחב, אדיר, מקיף, לאין שיעור מאשר ההרגשה הפשוטה, הטבעית, של הקורא המצוי מבין במושגים. כי התורה היא אהבה, והמצווה זה האמונה. ואהבת את השם אלוהיך, אני לא מסביר פה, אני רק מבסס את הטיעון עם מקורות. ואהבת את השם אלוקיך, כיצד יאהבהו, תלמוד לומר, והיו הדברים האלה שאנוכי מצווך היום, על לבביך. אני אז הנה ככן, הדרך לאהבה זה התורה. ועוד פסוק יש, כל מצוותיך אמונה. למדת שמצוות זה אמונה. מי שזוכר בספר הכוזרי, אז הוא אומר, מי הוא המאמין? מי שהגיע אליו הידיעה האלוהית, והוא מקיים על פי בלב שלהם את מצוות האלוהים, הוא המאמין. אז הנה, המצווה זה האמונה. מכל מקום, האמונה והאהבה, כמובן, במלוא שיעור קומתם, במלוא משמעותם, במלוא תוכנם, שהם כוללים את התורה ואת המצווה, הם עומדות בקוטב ההפוך מהכפירה והשנאה, וממילא עומדות פה שתי התרבויות, במלחמת התרבות שביניהם, התרבות האקטואלית, התרבות הזמנית, והתרבות הנצחית. התרבות המהותית, התרבות האמיתית, תרבות ישראל. התרבות הזמנית בנויה על הכפירה והשנאה, ואי אפשר להתגבר על המחלה הזאת של התרבות הזמנית, אם לא נוציא את האוצרות הטוב מונחים בבית גנזיה של האמונה והאהבה. והאוצרות הטוב המונחים בבית גנזיה של אמונה ואהבה, זו התורה והמצווה. צריך להחזיר את האומה לאמונה ולאהבה. והן הן גם כן הצינורות שעל ידם שפע אמונה ואהבה שופע והולך תמיד. מתוך שחיים חיי תורה ומתוך שחיים חיי מצווה, זה עוזר, זה פותח את הצינורות לשפעת המעדים הרוחניים, הנפשיים, של אהבה והאמונה, האמונה והאהבה. וכל התרבות הרוחנית והחומרית של ישראל בהתעוררות חייו הלאומיים צריך שתתרכז כולה סביב המרכז הכפול המאוחד הזה, שתיים שאין ארבע, התורה והמצווה, אמונה ואהבה. זו המשימה, זו המטרה, שהמשימות כולן הן לאורה, זה הדגל, האמונה והאהבה. ובתהליך התחייה של עם ישראל במלוא שיעור קומתו, במלוא משמעות התחייה, צריך להחיות את האמונה והאהבה. כל התרבות הרוחנית והחומרית של ישראל בהתעוררות חייו הלאומיים, צריך שתתרכז כולה סביב המרכז הכפול, שהוא שניים שהם אחד, שהם שתיים, שהם ארבע, התורה והמצווה, האמונה והאהבה. וכנראה זה הכיוון של מה שרבנו רוצה לומר פה, שאתה מגיע לפינות כאלה בחיים שהן כל כך פוצעות, מזעזעות, גורמות לשעת נפש ולתחושה ש כל כך ברורה מבחינה ציבורית שככה לא ייתכן, אז פה צריך לבוא חשבון ולהבחין מה הובילנו עד כה, מה גרם את הנקודה הזאת שהיא לא תיתכן. כי כיוון שהגענו עד הלום, אז פה מתברר במבחן התוצאה המהות הפנימית של הרוח. ואם התוצאה היא מתבררת, מתגלה פה פרצופה הזוועתי, אז זה מה שמבחין את המהות הפנימית של כל הרוח התרבותית הזאת. ונקיעת הנפש מהתוצאה הזאת, היא צריכה להתפשט על שורשי התופעה הזאת. וממילא בשלילת השלילה הזאת של שורשי התופעה הזאת, של מה שמוביל למצב של התנגשות, הריגת אח באח, זה רק מסגרת של התרבות הזמנית, הכפירה והשנאה, עד שבסוף מגיעים לדרדור מערכות שכזה, מתוך המאיסה בתוצאה, תהיה מאיסה בשורשיה, תהיה מאיסה בשעת נפש מן הכפירה והשנאה. וזה בעצמו, היסורים ממרקים. וזה בעצמו, כי הכפירה בכפירה זו האמונה. ושנאת השנאה זו האהבה. וכמובן, התכנים האלה צריכים להתמלא בתוכנם העצמי, לא רק האינטואיטיבי הראשוני, כמו שאמרנו, ואז תלך ותתברר תכונת חיינו העצמית, שהיא הרוח העצמית שלנו, והלוך הנפש הייחודי לנו, שהם האמונה והאהבה, התורה והמצווה. כן. נכון. האיסורים הם גורמים פה למאיסה במצב, וזה בעצמו אמרו. אני חושב שכן, זה לא שאין שום קשר בין אמונה ואהבה. באינטואיציה הבסיסית שלנו, רק כמו כל דבר בסיסי, הוא בטח גולמי והוא נכון, רק צריך ליטוש. הלא זכור נזכור את סדר המריקה והשטיפה והרחיצה וההדחה של ייסורי הייסורים הללו, לבלי לתת להם אחיזה בהווייתנו הנפשית ולעקור אותה מכל צד של קליטה בתוכה. מחסני העוז של אחדותנו הישראלית השורשית ואמונת רוחנו הפנימית, כמגיני הגיבורים משוחים בשמן רעננותו של נצח חיינו, הלופלות יפלטו בכל תוקף אל דלדולי הכפירה ואת רפיונות השנאה ואת התרקמותם ההדדית. הלא זכור נזכור את הצו ההיסטורי האלוהי של קץ הגלות המגולה והמבורר כמו בדברי התורה וחכמיה, ובתודעת חיוניותנו העממית, כן בכל מציאותנו הממשית עתה של הארץ ושל הגולה, של ישראל ושל העמים, איננו ניתן להשתנות ולהסתלף, לא על ידי רשעות הגויים ונפתולי יקשותם, ולא על ידי שגיאותינו ונבחי סטיותינו. האיחורים והעיכובים הקצרים אשר כל אלה יכולים לגרום לו, אינם עושים בשום פנים להסב אחורנית את גלגולו המתקדם ועולה בוודאיותו המוחלטת. הוודאיות המוחלטת הזאת מביאה לידי גילוי את נפלאות כוחותינו ואת ניסי גבורתנו, על אחת כמה וכמה שתעורר ותחשל מתוכה את גבורתה הנפשית של ההבנה והסלחנות ההדדית. ככה כתוב אצלכם? או כתוב אחרת מאיך שקראתי? כן, גם אצלי כתוב שתתעורר. אז אחת כמה וכמה שתתעורר ותחשל מתוכה את גבורתה הנפשית. טוב, אני חושב שעדיף שיהיה כתוב שתעורר, אבל נחליט על זה בקריאה הבאה. נחליט על זה בקריאה הבאה. כן. וכתוב את צריכם מתוכה את גבורת האנשית? לא. טוב. אז זה שתי הצעות שאני מציע, ונחליט על זה בהמשך. כן. של ההבנה וסלחנות ההדדית. גם בכל תסיסת המורות של מעשים כבדי הסבל, וגם אשר עד הנפש הגיעו הלוך מבצר מסגב, יקום אתה קידוש השם של האחווה האמיתית הכוללת את כולנו ויגרוף בתעצומת טהרו את כל הרפלי השנאה הקטנוניים כמו את כל החולשות והמבוכות הכפרניות. התחדשות הלידה היא לא ביום אחד ולא חוזרת ונעצרת של הגוי האחד בארצו, על אחת כמה וכמה שהיא תגדיל ותאדיר את האחווה האמיתית מבית המתחדשת ונולדת לעת חרדה של צרה וצוקה לתוכה חטאימה אשר בשעה ניחות. אם במהלך המלחמה בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו, המצווה עלינו בדבר השגחה העליונה של מלך עולמים, הגיעו הדברים גם לידי פעולות שגגה כאלה, שעל ידן נהרגו יהודים בידי יהודים, לעולם אין בכוחו של אדם וקל וחומר של ציבור מישראל לעשות עצמו רשע בטלת אשמה של זדון ופשע שכוונה תחילה, וגם לא לעשות עצמו שאינו בעל מידת חסידות. למרות כל הסגנונות המכאיבים המצורפים לכך, ודרך כל ניסיונות המכשלות האלה שיש לעבור בהם, ועל גבי כל אלה זורח האור גדול למתחדש על ציון ועל מקראה, מתוך הזכות הממשית שהגענו אליה מתוך הראשון לחודשי השנה הזאת של תקיפות יד ישראל על רוב רובה של ארצנו אשר מעבר מזה, ועל רוב רובה של ירושלים שאין בידי שלטונותינו החוקיים והמעשיים. ברוך השם שחיינו וקימנו אליהם מקץ גלותינו, ושם הולכים ומסתדרים מראשית מדרגותיהם. אורה של הזכות הזאת חודר והולך בשפע כבודו וחוסנו גם לכל גויי ארצות ואיים רחוקים, וגם לכל בית ישראל ותפוצותיו, גם לכל תחיית החול והמעשה, וגם לכל תחיית הקודש והרוח. על הזכור נזכור את סדר המריקה והשטיפה והרחיצה וההדחה של איסורי איסורים הללו, לבלי לתת להם אחיזה בהווייתנו הנפשית, ולעקור אותה מכל צד של קליטה בתוכה. כנראה הכפירה והשנאה הם עצם האיסורים. כי הנה, הכפירה והשנאה בתוצאותיהם המעשיות. אז זכור ונזכור את סדר המריקה מהאיסורים האלה, או של האיסורים האלה, שהם גורמים לנו האיסורים האלה. וכשאנחנו, ככל שאנחנו יותר מזועזעים ויותר בשעת נפש ויותר לא יכולים לסבול את זה, אז האיסורים עושים תפקידם. אז נזכור שאנחנו יכולים לסבול את זה, ונזכור שאנחנו בשעת נפש, בזעזוע כל כך עמוק ממה שאירע, וזה בעצמו צריך לזכור, זה משלים את המריקה והשטיפה והרחיצה וההדחה של האיסורים הללו, ומתוך כך לא יהיה לנו את האיסורים האלה, לבלי לתת להם אחיזה בהווייתנו הנפשית. ומתוך כך לא תהיה בהווייתנו הנפשית לא כפירה ולא שנאה, וממילא תהיה שם אמונה ואהבה, ולעקור אותם מכל צד של קליטה בתוכה. זו המדרגה וזו התחנה, וזה מה שצריך ללמוד פה, זה מה שזה בא ללמד אותנו, שצריך, חוץ מזה שזה קורה, אז כמו כל מה שמתרחש והרב צבי יהודה מחנך אותנו לכל אורך הספר הזה, זה שזה קורה, זה קורה, אבל חוץ מזה הלא נדע שזה מה שקורה. אז חביב מה שקורה, חיבה יתרה כשנודעת לו שזה מה שקורה. כי כשאנחנו מודעים ומסבירים לעצמנו את המשמעות של מה שמתרחש, כי אז מה שמתרחש חודר עמוק יותר לנפש, ואז מטרת ההתרחשות היא מושגת יותר. אז נדע, נזכור ונדע לעקור אותם כל צד שקליטה בתוכה של הנפש. מחסני העוז של אחדותנו הישראלית השורשית ואמונת רוחנו הפנימית, כי מגיני הגיבורים משוחים בשמן רעננותו של נצח חיינו, על הפלות יפלטו בכל תוקף את דלדולי הכפירה ואת רפיונות השנאה ואת התרקמותם ההדדית. מחסני העוז, כן, זה ביטוי רב ציודאי מיוחד, לאוזן שלנו זה לא כל כך מצלצל ספרותי יפה, אבל המקום שמאוחסן העוז, מאגרי העוז, אוצרות העוז של אחדותנו הישראלית, כי המציאות הפנימית, הנשמתית, שמשם חוסננו בה, זה מהנקודה האחסונית, של אחדותנו הישראלית השורשית, כי משורש נשמתנו שם הכל מאוחד, בשורש הנשמה כנסת ישראל היא אחת, ברוח פרשת השבוע, כאיש אחד בלב אחד. אז האיש אחד בלב אחד הזה, זה מחסני העוז, מתוך איש אחד בלב אחד, אז אין עוז אלא גבורה, ואין עוז אלא תורה, שמפי הגבורה ניתנה, ומופיע האחדות הפנימית, והחוסן הפנימי, והגבורה הפנימית, והטהרה הפנימית, והתפארת הפנימית, מחסני העוז של אחדותנו, כל זה כלול בעוז של אחדותנו הישראלית השורשית, ואמונת רוחנו הפנימית. כי בעומק הנשמה, אז כל ישראל הם אמוני עם סגולה. והאחדות הישראלית זה אהבה. כי אהבה זה קשר נפשי, אחדותי. ואמונה זה אמונת הרוח, זה הקשר הרוחני, הפנימי. מחסני העוז של אחדותנו הישראלית השורשית ואמונת רוחנו הפנימית, כמגיני הגיבורים משוחים בשמן רעננותו של נצח חיינו, הלא פלות יפלטו בכל תוקף את דלדולי הכפירה ואת רפיונות השנאה ואת התרקמותם ההדדית. כשישנה תרבות של כפירה, אז אחותה התאומה עד הזהה, שהיא השנאה, מתרקמת. וכשחיים חיים של שנאה, אז זה בעצמו עניין אחד עם הכפירה. כמו שבעומק העניין אהבה היא אמונה ואמונה היא אהבה, כי אלה שני צדדים של דבר אחד. מתוך שיש אהבה לאדם יש אמון בו, מתוך שיש אמון באדם מתרקמת אהבה אליו, וההפך. וכמו שזה ביחס בין אדם לחברו, זה קיים יחס בין האדם לעולמו, והיחס בין האדם למקור עולמו. אהבה ואמונה זה שני צדדים של אותו דבר. במחסני העוז של אחדותנו הישראלית השורשית ואמונת רוחנו הפנימית, הם יפלטו בנצח חיינו, בתוקף נצח חיינו. בנצח חיינו אין שנאה ואין כפירה. נצח ישראל זה האמת המוחלטת, שהיא מתגלה באמונה המוחלטת. נצח חיינו זה בעצמו האמונה המוחלטת, וזה קשר החיים המוחלט עם דודנו, מקור חיינו. אז זה יסוד האהבה והאמונה, וזו העוצמות של חיינו. כמגיני הגיבורים, הם יפלטו את החולשות האלה, החולשות הנפשיות והחולשות הרוחניות, החולשות הרוחניות והחולשות הנפשיות, החולשות, המעמדים הרוחניים והנפשיים שמובילים לדלדול ולרפיון. דלדולי הכפירה ורפיונות השנאה. כפירה זה דבר מדולדל ומוביל לדלדול, ושנאה זה רפיון נפשי ומוביל לרפיון. ואת התרקמותה המדדית, כי המחלות האלה מדביקות ויוצרות אחת את השנייה. הלא זכור נזכור כי הצו ההיסטורי האלוהי של קץ הגלות המגולה והמבורר כמו בדברי התורה וחכמיה ובתודעת חיוניותנו העממית, כן בכל מציאותנו הממשית אתה, של הארץ ושל הגולה, של ישראל ושל העמים, איננו ניתן להשתנות ולהסתלף, לא על ידי רשעות הגויים ונפתולי קשותם, ולא על ידי שגיאותינו ונבחי סטיותינו. זה משפט קצר שמתמצת את הכל. אומר, אתה יתד הנאמן שלא ימות לגבי כל מה שמתרחש פה. צו היסטורי אלוהי, אנחנו חיים בצו היסטורי אלוהי. ומהו הצו ההיסטורי האלוהי של זמננו זה? הוא קץ הגלות. ואיך אנחנו יודעים שעכשיו זה קץ הגלות בצו היסטורי אלוהי? כי הוא מתברר מ-4, 5 בחינות. א', בדברי התורה, ב', בדברי חכמיה, ג', בתודעת חיוניותנו העממית, ד', בכל מציאותנו הממשית עתה, שהיא מתפצלת לשניים הד' הזאת, או לארבע, של הארץ ושל הגולה, של ישראל ושל העמים. אז בדברי התורה, כי כתוב, ושב השם לוקח את שבותך, והיה כי יבוא אליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה, והשבות אל בביך, בכל גויים, השם לך, השם לך שמה. ושב השם לוקח את שבותך וריחמך, ושב הקיבצך מכל העמים, אשר לך שמה. אז הנה, בחרית הימים, ושבת עד השם אלוהיך, ידעתי, כי תקרה אתכם הרעה באחרית הימים. אז קרתה אותנו הרעה באחרית הימים, ובאחרית הימים ושבת עד השם אלוהיך. התעוררות חפצה של האומה לשוב אל ארצה, אל שפתה, אל מהותה, באמת אור של תשובה יש בה. באמת הדבר מתבטא בביטויה של תורה, ושבת עד השם אלוהיך. ובדברי התורה, הקץ המגולה של ספר חזקאל, אתם הרי ישראל, אין פריכם תיתנו, פריכם תיסו. לעמי ישראל, כי קרבו לבוא, כי הנני אליכם, ונעבדתם ונזרעתם, והרביתי אליכם אדם, כל בית ישראל כולו, ויבנו הערים, וחרבות תיבננה, ונושבו הערים, וחרבות תיבננה, וארץ הנשמה תעבד, תחת אשר אתה שם עמה, לעיני כל עובר. ועוד ועוד, אני רק מזכיר, על קצה המזלג, את הדברים העיקריים. וחכמיה שאמרו שהפסוקים האלה אין לך קץ מגולה מזה, או שהרמב״ם אומר שמי שלא מאמין בשאר הנביאים, לא מאמין במשיח, אינו כופר רק בתורה, אלא גם בשאר הנביאים שהתורה דיברה, לא רק כופר בדברי עניים, אלא גם בתורה ובמשה, שהתורה דיברה עליו במה שאמרה, את הפסוקים האלה שציטטנו מקודם. אז הנה, חכמי התורה, אז הם מזהים את מה שמתרחש פה עכשיו של קץ הגלות, ואין לך קץ מגולה מזה. ובמקור שלישי, תודעת חיוניותנו העממית, עצם זה שמתעוררת תודעת התחייה של העם, שהיא מקיפה את כל העם מקצה, כמו שכותב הישועות מלכו, אתה בפרט אתה שראינו את התשוקה אין בפחותי ערך, אין בבנים, אין בישרים בלימותם, אז זו התחייה, זוהי תודעת תחייה שהיא בעצמה דבר הגאולה. היא הגאולה, היא קץ הגלות. עצם תודעת החיוניות העממית, שאנחנו, עם ישראל חי ועם ישראל קם לתחייה, שזה מקיף את כל העם מקצה, זה עוד מקור שמברר שאנחנו בקץ המגולה. ויש עוד מקור, בכל מציאותנו ממשית אתה, שתסתכל בעיתונים, תסתכל ותראה מה מתרחש פה עכשיו, בעלייה לארץ ישראל, להפלה לארץ ישראל, למלחמה לארץ ישראל, ותקומת מדינת ישראל. אין לך קץ מגולה מעצם המציאות שיש מדינה בישראל. ומציאותנו ממשית אתה, קודם כל של הארץ ושל הגולה. הגולה נחרבת, ומושמטת הקרקע, התמאה הזאת, מאפשרות השערוריה הזוועתית של הקבר הלאומי שלנו, ששם שכבנו כשוכבי קבר שמידך נגזרו לאורך שנות האלפיים האחרונות, ונחרב הקבר, ממילא יכולת השכיבת המוות הזאת בקבר היא גם כן נחרבה. אז זה המציאות של הגולה, לעומת המציאות של פריחת הארץ, של התיישבות בארץ, התקוממות בארץ. אז זה המציאות הממשית. המציאות של איך שישראל נראה ואיך העמים נראים. ישראל, במה שאתם תלוקטו אחת לאחת, ותודעה והתחיות והזרימה שהולכת ומקיפה את כל, את כל העם כולו בפועל, והתגובה של כל העמים אל המציאות הישראלית, אל גבורתו, אל, אל, אל הפעלתו, אל, אל, אל מציאותו, והכרה בו כישות ריבונית, כישות מדינית, כישות שמקומה בארצו ההיסטורית, האלוקית, שעל פי התנך. אז כל אלה הם הבירור של הצו האלוהי. זה הצו האחד שבא בחמש קולות. ארבע, חמש קולות, אבל סך הכל חמש קולות, שזה אותו קול. שהוא בא ומצווה על קץ הגלות. אז הצו הזה איננו ניתן להשתנות ולהסתלף. אני אשביר ולא הוליד, יאמר השם, אם אני המוליד ועצרתי, יאמר אלוקייך. לא ישאל ויחזב, ובן אדם ויתנחם. הוא אמר ולא יעשה, ודיבר ולא יקימנה. אז הנה, יש פה דבר השם. הוא לא ישוב עד עשותו ועד הקימו, ממזימות ליבו, באחרית הימים תתבוננו בבינה. אז אם לעניין הפורנות זה כך, למידה טובה, לאחת כמה וכמה, אז המציאות הזאת היא מוחלטת, ואיננה ניתנת להשתנות ולהסתלף. ולא תהיה פה עוד גלות. נקודה. זה גם כתוב. כי במקומות רבים אומר התנך שאין גלות שלישית. תם אבונך בציון, לא יוסיף להגלותך. אחרי שסיסי ושמחי בת אדום יושבת בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס, תשקרי, תתארי. ומלך השם עליהם בהר ציון, מעתה ועד עולם. אחרי ש... ואספתי הצולעה, ואני אדחה הקבצע, ואשר הראותי, ושמתי הצולעה לשארית, ונעלה לגוי עצום. ומלך השם עליהם בהר ציון, מעתה ועד עולם, ועוד. ולא ינטשוד מעל אדמתם אשר נתתי להם, אמר השם אלוקיך. בהמשך הפסוקים של אתם מרי ישראל, אתם אנפיכם תיתנו ופריכם תישאו, למי ישראל קרבו לבוא. וגם עוד הרבה הרבה פסוקים, וגם בדברי חז"ל הרבה 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 מאוד עשרות מקורות על כך שאין גלות שלישית. אז זה הצו האלוקי, איננו ניתן להשתנות ולא להסתלף. וזה לא יעזור להם לא רשעות הגויים ונפתולי קשותם, מאז ועד רגעים אלה, והליכתם עמנו בקרי, ולא על ידי שגיאותינו ונבחי סטיותינו, שגם הם לא יכולים בסיכומו של דבר לבטל, לשנות ולסלף את הצו האלוהי של קץ הגלות, שהוא מוחלט. רשעות הגויים ונפתולי עקשותם ושגיאותינו ונבחי סטיותינו, הם סוגלים לגרום איחורים. זו נקודה מאוד חשובה לשים לב למה שכותב הרב ציודה, כי דומני שבמחוזות, בתי מדרש מסוימים, אז את הרוח הזאת של הוודאות והגאולה של תורת הרב, אותה הם ספגו, אבל את ההצבעה לממדים המורכבים והמסובכים ואפשרות הנסיגות, האיחורים והעיכובים, את זה הם לא ספגו. אז כשאתה לא לומד טוב את מה שכתוב בספר, ואתה בסוף זה חובט בך, בפרצופך, מהמציאות, אז עלול לגרום לך לחשוב שהספר הוא לא כל כך רלוונטי. אבל מה שלא רלוונטי זה הלימוד השטחי, הגס והחובבני בספר. הוא ממש לא רלוונטי. אבל צריך לשים לב למה שאומר פה כותב הספר. יכולים להיות איחורים, יכולים להיות עיכובים, אמנם הם קצרים. קצרים כמובן פרספקטיבה של נצח ישראל, של השם אלוקי ישראל, של ההיסטוריה הישראלית. יש כל כך ארוכה, אז שהעיכובים והאיחורים האלה שיכולים להיות, הם קצרים. אשר כל אלה יכולים לגרום, רשעות הגויים יכולה לגרום עיכובים ואיחורים, ובטח שגיאותינו ונבחי סטיותינו עלולים לגרום איחורים ועיכובים. אבל אינם עשויים בשום פנים לסב אחורנית את גלגולו המתקדם ועולה בוודאיותו המוחלטת. גם בירידות האלה עצמם, ותוך סטיותיהם ונבחיהם ורשעותם ונפתולי עיקשותם, גם באותו רגע עצמם, אז ישנו גלגול מתקדם ועולה בוודאיותו המוחלטה של המהלך. כי הירידות עצמם הם ייסורים ובירורי בירורים. שבסיכומו של דבר, כמו שכותב הרב זאת איננו יכולים להחיות את אגומי הלב לנחמה מיגונם, כי אומנם שבורים ונתקעים אנחנו, אבל כוח חיים עליונים, נצחיים ואדירים מפעם בנו. מדי צריכים אנו להגביר את זוהר הדעה הכלולה כעת ברובה בהכרת עצמנו, בעיקר מה שצריך להסביר לעם ישראל, זה מה פירוש המילה עם ישראל. זה המושג הכי פחות ברור לעם ישראל כיום, ומתוך כך שום מושג לא ברור להם. אז דבר ראשון, צריך להסביר לעם ישראל מה זה עם ישראל. וצריך להסביר את זה בצורה מהירה. את זוהר הדעה כלולה כעת ברובה בהכרת עצמנו. בעיקר אנחנו צריכים להכיר מה אנו, מי אנו. ומה יחד לחזק את הצד החומרי העזוב? פה הדברים האלה נכתבו בתף רי סמכת, כבר מלמעלה מ-100 שנה. כשהתוכניות היו, אף אחד לא חלם שם אז, לא על מלחמת העולם הראשונה ולא על השנייה, אבל כבר התחילו לחלום על איך משנעים את עם ישראל, ארץ ישראל. זה יהיה בהכרח, גם בתיאוריה היותר טובה, שאף אחד לא העלה על דעתו איך שבפועל זה יתרחש. אבל זה ודאי יוביל למשבר, ולו כלכלי, חומרי, חמור מאוד, איך תשנע לפה 12 מיליון יהודים בבת אחד, ואיך תפרנס אותם. אז צריך לתת את הדעת על זה. צריך לחזק את הצד החומרי העזוב, העומד להיחלש בימי הביניים, בימים שבין התרדמה והעירות. יוכל, אבל הבאתי את זה בשביל המילים הבאות, יוכל להיות, וקרוב לוודאי הוא שעוד יבואו משוגות חדשות. אבל כל אלה יעברו ויהפכו לטובה. המכשולים שאומנם ביוקר יעלו, יהיו למורי דרך. ומסוף הדבר, אז איך אומרים, מה שלא חיסל אותי, חישל אותי. וכולי, הרב ממשיך פה בדבריו הנפלאים, אבל ענייננו זה מה שרציתי להגיד. אז יוצא שהמשוגות, ודאי שיהיו עוד משוגות, הן עלולות לעלות ביוקר, ומכל מקום יהיו למועי דרך. כשמשלמים את המחיר, אז לומדים, אם לא לומדים דרך הראש, כמו שאומרים בצבא, אז לומדים דרך הרגליים, אבל בסוף לומדים. כן.
מציאותנו הממשית, אז גם בגלל הצד ההיסטורי, ומציאותנו הממשית של הארץ ושל הגולה של ישראל ושל העמים. אז הרב הסביר שזה בעמים, שזה מה שהעמים גם הכירו בעם ישראל, ועפו להקמת המילה אפשר. אפשר להוסיף לזה את מה שהרב הזכיר עכשיו, למשל את המציאות של העמים מבחינת מלחמות העולם, מה שהרב מדבר מאוד על מלחמה.
בסדר, נכון. כן. אז האיחורים והעיכובים הקצרים אשר כל אלה יכולים לגרום לו לצו ההיסטורי האלוהי אינם יכולים בשום פנים להסב אחורנית את גלגולו המתקדם של הצו ההיסטורי האלוקי של קץ הגלות, שהוא מתקדם ועולה בוודאיותו המוחלטת. אז זה שוב אני אומר, זה הנקודה מבלבלת פה במה שהרב ציודה כותב פה, כי מצד אחד אומר זה כל הזמן מתקדם ועולה, אבל תוך כדי דיבור אמר שזה גורם איחורים ועיכובים. אז מבחינה חיצונית אז זה גורם איחור ועיכוב, אבל מבחינה פנימית זה כל הזמן מתקדם ועולה. מבחינת בירור התודעה הפנימית, גם הנסיגות הם יוצרים איכויות נפשיות שהן צריכות להיבנות, וזה אולי הנקודה העיקרית בכל הלוך הגאולה. כמו שיצא לנו לדבר כמה פעמים, לפי שיטתו של הרב ציודה, שכל הנקודה היא התודעה, לבנות את התודעה הפנימית, שלמענה בא הכל. וכשהתודעה תיבנה, אז כל היסורים לא יצטרכו, הכל כבר יהיה. ומאידך, כל מה שמתרחש זה לצורך יצירת התודעה. אז, והנקודה התודעתית היא תמיד מתקדמת. והיא מתקדמת גם על ידי נסיגות ממשיות במציאות החיצונית. איחורים. סליחה? עיכובים לכתחילאים. לכתחילאים של מי? סליחה? אז אתה שואל אם זה לכתחיל העיכובים האלה. אנחנו עדיין לא למדנו את זה, אבל איפה זה? בעוד מאמר, עוד מאמר אחרי המאמר שלנו, אז הוא מתחיל במשפט השני שם, הוא אומר, אומרים שהם גדולים על פעולה מסוימת, כי בדיעבד עם התגלות משותה הוכח ונתברר שמלכתחילה הייתה טובה ונכונה. אומרים שהם גדולים על פעולה מסוימת, כי בדיעבד עם התגלותה, עם התגלות ממשותה, אז הוכח ונתברר שלכתחילה הייתה טובה ונכונה. כלומר, מה שאצלנו זה בדיעבד, אצל הקדוש ברוך הוא זה לכתחילה. אז המשפט שלך הוא בעייתי, כי עיכובים לכתחילאים, הם לא לכתחילאים, אנחנו מתפללים עליהם שלא יהיו. ואל תבינו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. קיצור, מה, אנחנו מחפשים איסורים, מה שנקרא חסר חצרות. אבל יש באמת בגמרא, רבי חנינה, דומני, שאני נזכר שם בגמרא בשבת, שהם היו מחבבים את הצרות, יש ביטוי כזה. ויש מין מבט כזה ש... עוד פעם, אם זה בא, ואם באה צרה, בטח צרה על כלל ישראל, בסוף דבר, במיוחד אחרי שכבר יצאנו מהצרה הזאת, והיא אחרינו, אז אחרי זה אנחנו אומרים, שחבל שהייתה, ומכל מקום מאחר שהייתה, אז הקדוש ברוך הוא ישתמש בה לטוב, וגדול קידוש השם מחילול השם. אנחנו לא מחפשים חילולי השם. אתה מבין? כתחילה, אתה מבין מה רעיון? מה נשמע בתוך דבריך? כתחילה זה טוב שיהיה קצת שואה, קצת הרבה עוד יותר. זה מה שנגזר מהמשפט שאמרת. או פה, זה קצת טוב, כתחילה, שיהודים ירגו אחד את השני. דברים שלא יכולים להעלות על דל שפתיים. כן. ומכל מקום טוב השם לכל רחמיו על כל מעשיו, וכל פעל השם למענהו, וגם רשע ליום רעה, ויוצר אור וברכו שחושה שלום, ובורא את הכל, כך אומרים בלשון נקייה, ובלשון המקרא, ובורא רע, והתקרה רעה בעיר, והשם לא עשה. אז כן, אז אם השם עשה, זה לא רע, כי מפי עליון לא תצא הרעות. אבל עובדה שלנו זה רע. ובעומק העניין, לא יכול להיות שקורה פה משהו שהשם לא עושה אותו. אז צריך להחזיק ראש. ובדברים שכאלה, אז צריך לפעמים זהירות בדיבור, כי לפעמים אנשים נכונים שאומרים את הדבר הזה, אז אפשר, זה בסדר. זה מה שהרצי יודע שם מצטט, אומרים בשם גדולים. הגדולים האלה שאומרים משמם זה הגאון. הגאון מבילנה, הוא אומר את זה. אבל כשלא הגאון אומר את זה, אז יש כבר מציאות כזאת בגמרא, שפעם, מי זה היה קטינה, שהוא עמד, היה שם איזה גואה, היה שם איזה זוועה. על הזקים ועל הזוות, הירה שדמה נוראי. ושם בדיוק היה איזה אובטמיה אחד, היה איזה מעלה באוב אחד. ורב קטינה אמר, וכי ידע אובטמיה, המעלה באוב הזה, המתעסק שם במיסטיפיקציות עמומות, אז הוא יודע מה זה גואה, יודע מה זה רעש האדמה. אז הוא אמר, כן, קטינה, קטינה. זה הקדוש ברוך הוא שהוא זוכר את עם ישראל ומוריד שני דמעות לים ומזה נהיה גואה. אז הקטין אמר, הוא בתמיה כדיב ומילי כדיבין, הוא שקרן ודבריו שקרנים, קשקש, הוא קשקשן ודבריו קשקושים. אבל את אומרת, אומרת, וגם הוא הוכיח נגדו. כי אם זה היה כדבריו, זה היה צריך להיות לא רק גואה, אלא גואה גואה. לא רק זעזוע, אלא הרבה זעזועים. אז אתה רואה שהוא מבלבל את המוח. ואומרת הגמרא, ולא היא, דווקא הוא צודק. מה שהאובטמי אמר, הוא צודק. אבל מה שרב קטינה אמר, שהוא מקשקש, כי כיוון שהוא אמר את זה. אם הוא אומר את זה, אז הוא לא צודק. וצוד העניין צריך להסתכל שם בעין היה, מה שהרב מסביר, הסברה נפלאה, אבל היא קשורה לענייננו, שיש דברים שכשאנשים גדולים אומרים אותם, זה בסדר, אבל כשאנשים לא גדולים אומרים אותם, אז זה לא בסדר. וזה לא בסדר וזה לא נכון. כן. הוודאיות המוחלטת הזאת מביאה לידי גילוי את נפלאות כוחותינו ואת ניסי גבורותינו. על אחת כמה וכמה, טוב, קודם אני אקרא את המשפט כמות שהוא לפנינו, ואז נדון אם הוא קביל. הוודאיות המוחלטת הזאת מביאה לידי גילוי את נפלאות כוחנו ואת ניסי גבורותינו. על אחת כמה וכמה שתתעורר ותחשל מתוכה גבורתה הנפשית של ההבנה והסלחנות ההדדית. עכשיו אני חושב שאולי אפשר לקרוא את זה, להשאיר את זה כמות שזה, ולקרוא את זה ככה. ודאיות המוחלטת הזאת מביאה את גילויי נפלאות כוחנו ואת ניסי גבורתנו לאחת כמה וכמה שתתעורר, מי תתעורר? הוודאיות, ככה באמת יוצא. הוודאיות המוחלטה הזאת, היא תתעורר ותיחשל, לא תחשל, אלא תיחשל מתוכה של הוודאיות, גבורתה הנפשית של ההבנה והסלחנות ההדדית. אם נקרא את זה ככה. ואז זה בסדר. מה? אז זה לא הולך. כי איך נקרא את זה? הוודאיות הזאת המביאה לידי גילוי נפלותינו, כוחותינו ואת נסתי גבורותינו אחת כמה וכמה שתתעורר. לא הבנתי. מי תתעורר? זה בסדר, נפלא, אבל זה לא כתוב פה. הבנתי את הרעיון, אבל זה לא כתוב, עוד פעם, כתוב פה הוודאיות המוחלטת הזאת, המביאה לידי גילויי נפלאות כוחותינו ואת ניסי גבורתנו, על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, אם אתה אומר שעכשיו הוא מתחיל לדבר, אתה מדבר על גבורתה הנפשית של הבנה של חוזר הדדית, אז המשפט הזה הוא לא סגור. הוודאיות, זה היה צריך להיות כתוב. הגבורה הנפשית של הבנה והסלחנות ההדדית תתעורר ותיחשל מתוך הוודאות המוחלטה הזאת הביאה לידי גילוי נוודאות את גבורתנו.
אני רוצה להגיד, אם זה הביא לידי גבורתנו, אז כל שכן שהוא רוצה לבנות את זה...
אני מסכים, אבל אז, אם זה כדבריך, צריך שיהיה כתוב פה כך. הוודאיות המוחלטת הזאת הביאה לידי גילוי את נפלאות כוחותינו ואת ניסי גבורתנו, על אחת כמה וכמה שתעורר, לא תתעורר, אלא תעורר. כי עכשיו מדברים על הפעיליות של הוודאיות המוחלטת, שהיא תעורר את הגבורה הנפשית של ההבנה והסלחנות ההדדית, היא תעורר ותחשל. הוודאיות תעורר ותחשל. ואז זה קצת בעיה. אז אם זה היא תעורר, אז צריך להיות ותחשל, ולמחוק את המילה מתוכה. כי אם מדובר שמי שמחשלת זה הוודאיות המוחלטת, אז מה זאת אומרת? זה לא מתאים, לא צריך... הוודאיות המוחלטת תחשל מתוכה. יותר פשוט, תחשל את גבורתה הנפשית. אבל אם אתה רוצה להגיד שזה משהו פה, לא יודע איך להגיד, אבל... קיצור, קיצור, אני לא יודע להסביר, תחבירית, זה הדבר החלש מהחולשות שלי. אבל העברית הנכונה, על פי האוזן, את זה אני יודע טוב. הוודאיות המוחלטת הזאת מביאה לידי גילוי את נפלאות כוחנו ונסי גבורתנו, אחת כמה וכמה, או שתתעורר ותיחשל מתוכה. זאת אומרת, תתעורר, לא, היא לא תעורר את גבורתה, אבל תתעורר ודאיות המוחלטת. ומתוכה תיחשל גבורתה הנפשית של הבנה והסלחנות ההדדית. הוודאות תתעורר, והגבורה תיחשל מתוכה. כן, כן, כן.
לא, את הרב, אם
את הרב
אין
בעיה
להסביר
שתחשל ודבר על הגבורה הנפשית, רעיונית אין לי שום בעיה. רק תחבירית. יש פה בעיה חמורה, רק אני לא יודע לנסח את זה, אני לא יודע תחביר, לכן אני אומר באוזן לא מדברים ככה. זה מה שעברית, מה שנקרא עברית לא תקינה. כן, יש לו המצאות מילוליות, אבל לא, הוא לא מדבר עברית לא נכונה. הרב ציודה זה העברית האולטימטיבית, עברית נכונה. רק עושה מניפולציות על מילים, זה בסדר, לגיטימי, למי שהוא מלך העברית. אבל... עוד פעם, אני מנסה להסביר... אני לא יודע להסביר את זה תחבירית, אבל אני מנסה לעורר אותך כמוני, אתה לא שומע שזה לא עברית? אתה לא שומע שלא מדברים ככה? יש פה מישהו שיודע תחביר, שיודע להסביר מדוע אני צודק. לא, אכפת לי פסיק, אבל איך אומרים... לא אומרים תתעורר. סליחה?
השיעור נפלו לו בקן הזה שני משפטים.
נו.
הנושא זה הוודאיות המוחלטת. משפט שני, הנושא זה הגבורה הנפשית.
אין בעיה, עד כאן אני מסכים. אתה מדבר בנוסחאות, אבל זה לא עובד פה. הנוסחה הזאת היא... כי אתה יכול להגיד תעורר, אם הנושא... תראה, יש... הנה, אני אגיד לך, אולי, אני אומר לך מה זאת אומרת. יש נושא נשוא מושא. שנייה, שנייה. בוא, אני אעשה ניסיון בתקווה שאני מדבר לעניין, אולי. יש נושא נשוא מושא. נושא זה הוודאות המוחלטת. המושא זה ההבנה... הגבורתה הנפשית של ההבנה, והנשוא זה הפעלים. עכשיו, הפעלים, אז המילה תתעורר זה לא פועל. המילה תעורר זה מבנה של נשוא. אבל תתעורר זה תיאור של מה שקורה למושא. ואם אנחנו מדברים על נשוא, נשוא הוא נגזר מן הנושא. אז המילה תעורר, הנושא, הוא יש לו נשוא, הנושא שהוא הוודאות המוחלטת, יכולה לעורר, אז היא תעורר. אבל אם אתה אומר, הנושא תתעורר, זה לא הולך. אבל זה לא בסדר. השנייה, לא מקובל. תהית כבר. בוא נעצור מנקודה הזאת, כי כבר תהית. עכשיו קרא את המשפט הראשון ותקשיב לעצמך כשאתה קורא אותו. נקודה. מה? אמרת שנגמר משפט? מצלצל לך שנגמר משפט? מה קרה עם הוודאות הזאת? אין, זה לא, אין משפט שני אם לא גמרת את המשפט הראשון. אז המשפט השני הוא לא שני, הוא המשך המשפט הראשון. כי יצרת פה משפט שהוא לא אמר כלום. אז זה משהו, סימן שאתה לא קורא נכון.
אז מההתחלה, הנושא של המשפט זה גבורתה הנפשית. ויש,
הנושא של, כן. גם אתה לא יודע. כן. הבנתי. נו, אז עכשיו בוא נראה. הוודאיות המוחלטת זאת הביאה לידי... בסדר, אבל עכשיו מה שנעשה פה התחילו עם הוודאיות. אתה רוצה להגיד שזה המושא הוודאיות, והנושא הוא הגבורה. הכלב הזה זה מושא. והנושא זה הילד. ואתה מתחיל, התחילו מהמושא. זאת אומרת, הוודאיות המוחלטת זאת הביאה לידי גילוי נפלאות כוחנו ונשתי גבורתנו. על אחת כמה וכמה שתתעורר ותרשל מתוכה גבורתה הנפשית של הבנה, של הבנה והסלחנות ההדדית, כן, אני מתחיל להבין. הדיות המוחלטת זאת נותן. על אחת כמה וכמה שתתעורר ותחשל. אתה מסכים? זה ודאי צריך להגיד לא תחשל, אלא תחשל. שתתעורר ותחשל מתוכה גבורתה הנפשית של ההבנה והסלחנות ההדדית. טוב, אז אם ככה, אני מחילת כבודך, אבל זה מה שאמרתי בהצעה השנייה שלי. זאת אומרת, זה מה שאני אומר, הבדיות המוחלטת זאת... באמת
היא למה הרב לא מסתדר לו שתתעורר גם כן
תתייחס לה... אני מסכים. אם אתה יכול להגיד... תתעורר ותחשל. אבל אם אתה אומר שזה מדובר על הנושא... לא, אז אני אומר, אם זה הולך על הוודאיות, אז זה צריך להיות תעורר ותחשל. ואם זה הולך על הגבורה הנפשית, אז תתעורר ותחשל. טוב, בסדר. כן, זה... בסדר. זה הייתה הצעה ש... ברגע ראשון, באמת לא עשיתי את הקושייה, וזה היה התירוץ הראשון שהצעתי. בסדר? טוב, אני רואה שאנחנו כבר נפלגנו. לא שיש כל כך הרבה מה להסביר פה בהמשך, אבל אני צריך לעצור. שבת שלום. כן, תודה שאתה מזכיר. החל משבוע הבא, השיעורים יתחילו ב-10:30.